עריצות ודמוקרטיה בעולם הפוסט-קומוניסטי, רוסיה ואוקראינה כמקרה להשוואה. קורס אשר הועבר על ידי אפרים פודוקסיק ויצחק ברודני מהמחלקה למדעי המדינה באוניברסיטה העברית בירושלים בשנת הלימודים תשפ"ג, סמסטר א', חורף 2022-23.
זה שיעור שאנחנו, אני ואפריים, נתחלק. אז אני אדבר על ההתפתחויות מסוימות בין 96 עד 2004, זאת אומרת נגמור, כי גמרנו בבחירות לנשיאות של רוסיה, תחרותיות ב-1996, היא עוד בחירות תחרותיות בשנת 2000, אני אדבר עליהן, ואז אפריים יעבור לדבר על אוקראינה. אני גם אדבר על הפרטה של הכלכלה הרוסית וההופעה של מה שנקרא תופעת הטייקונים או אוליגרכים, כמו שקראו להם ברוסיה, ואיך התופעה הזאת ממשיכה בתקופה של פוטין, מקורה בתקופה של ילצין. אז אני דיברתי שוב רק לחזור, בבחירות של 96 שקובעות בצורה מסוימת את הפאטרן, את הצורה של הבחירות שהתקיימו, והדבר החשוב ביותר במחירות האלה, העיקרון מספר אחת של כל שלטון רוסי מ-96 ואילך, שאתה לא מוותר על השלטון, זה עיקרון, כן? אתה מנצח בכל מחיר. אין דבר כזה לוותר לשלטון, כי זה מסוכן מדי. ויש לזה, ילצין מפתח ואנשים מסביבו, כל מיני תירוצים. אסור להחזיר את הקומוניסטים לשלטון, זה אחד הנימוקים הכי חשובים, ולכן כל ניצחון על הקומוניסטים והמועמדים הקומוניסטים הוא מוצדק. אסור לוותר על השלטון כי הרפורמות לא התקיימו, אסור לוותר על השלטון כי פשוט יהרגו אותנו אם נוותר, כן? או שיעשו לנו משהו לא טוב. אבל השורה הארוכה מאוד של תירוצים, ודרך אגב חלקם היו מוצדקים, אני לא אגיד שהיה פחד ממשי שקומוניסטים יחזרו ב-96. יש בחירות ברוסיה בדצמבר, פרלמנטרית, בדצמבר 95, ומפלגה קומוניסטית, שזו מפלגה מאוד לא סימפטית, כן? בלשון המעטה, מפלגה קיצונית, אנטישמית, אני קורא לה נציונל סוציאליסטית, כן? יש לה, היא מפלגה לאומנית שמתעטפת בסמלים קומוניסטיים. וזו מפלגה, מפלגה אמיתית, היא מקבלת כמעט שליש של הקולות בבחירות של דצמבר, בבחירות של דצמבר, לא שליש, 20% ומשהו, אבל הם אבל בחירות בדצמבר 95, כאשר הבחירות לנשיאות היא ביוני, זה מיין פריימריז כאלה, כן? והקומוניסטים מבטיחים, אנחנו אומרים, משפטי נירנברג לכל הבוגדים, משפטי ראווה והוצאות להורג בכיכר האדומה וכל מיני דברים מסוג זה בטלוויזיה החופשית הרוסית של אותה תקופה. זאת אומרת, היה פחד מחזרה של קומוניסטים בשלטון, ולכן הבחירות של 96 יהיו בחירות אמנם חופשיות, אבל לא הוגנות מכל בחינה שהיא. בטלוויזיה הציבורית את הקומוניסטים לא ראית, רק מהשעות שיוחדו לתעמולה. כסף קאש מתחת לשולחן השתולל שם, אנחנו עד היום לא יודעים כמה מחנה של ילצין הוציא. אנחנו יודעים שהאוליגרכים, הטייקונים, מתכנסים בפברואר או ינואר 96 בדאבוס, וראש המטה הנשיא וראש אחראי על המערכת הבחירות, אחד בשם צ'ובייס, שלפני שבוע נראה כשותה קפה בתל אביב. כן, כן, אנטולי צ'ובייס הוא יהודי לפי האמא שלו. אחד האנשים הכי חשובים ברוסיה בשנות ה-90, כן? הוא עזב את רוסיה כשפרצה המלחמה, והוא כנראה בילה פה את השנה החדשה, כן? שנה טובה אזרחית לכולכם, by the way. אז הוא בעצם אמר לאותם הטייקונים, אותם אוליגרכים, אתם לא רוצים, איך אומרים, אם אתם לא רוצים לראות את עצמכם נתלעים ברחובות מוסקבה, תתרימו כסף. למערכת הבחירות של ילצין, וכמובן היה חוק, כמה מותר להוציא, היה חוק, הייתה מציאות, כן? כמה הם הוציאו אנחנו לא יודעים, כנראה כמה מיליארדים, כן? כנראה. היה שם עניין של, בין הסיבוב הראשון והשני, היה שם מאבק בתוך המחנה של ילצין, ואז עצרו מישהו עם קופסה, ובקופסה היה 500,000 קאש בדולרים, כן? ואף אחד לא היה מוכן להגיד מי זה אחראי $500,000, כן? קופסה, מה הוא עשה? קופסה. אבל ילצין מנצח בסיבוב השני, וכך למעשה נוצר מצב שבניגוד לאוקראינה, השלטון ברוסיה לעולם לא התחלף. כן? יש יורשים, ילצין יוריש את שלטונו לפוטין, פוטין ייתן לארבע שנים לראש ממשלה שלו מדוודב להיות נשיא, דה פקטו נשיא, אבל הוא ממשיך, פוטין ממשיך להיות הנשיא מאחורי הקלעים כראש ממשלה, והוא חוזר לשלטון ב-2012, ואיך אומרים, הוא ימות בתפקיד. זאת אומרת, שלטון לא מתחלף ברוסיה. שלטון לא מתחלף, וזה עיקרון חשוב, זה עיקרון, אמנם יש עדיין בחירות תחרותיות, בשנת 2000, ב-99, ב-31 לדצמבר, ילצין עוזב, הוא מאוד חולה בקדנציה השנייה שלו, הוא מקבל התקף לב רציני מאוד בין הסיבוב הראשון וסיבוב השני, והוא מתפקד בערך שעה, שעתיים ביום, כן? הראש ממשלה מתפקד, אנשים מתפקדים, הוא בעצמו לא מתפקד, והוא ב-99, תחילת שנות ה-2000, הוא עושה מין בדיקה, הוא ממנה כמה אנשים כראשי ממשלה לבדוק מי המתאים להיות יורש, כי לפי החוקה הרוסית של 93, אם נשיא מתפטר לפני סיום תפקידו, אז ראש ממשלה הופך לנשיא בפועל, ו... הבחירות מתקיימות תוך 3 חודשים מהרגע הזה, ובאיזשהו שלב, באוגוסט 99, ממנה את פוטין, שעד אז היה ראש הקגב, ראש ה-FSB, סליחה, ראש השירותים החשאיים, ולהיות ראש ממשלה, ובדצמבר 31 הוא ממנה את פוטין כנשיא בפועל. ויש בחירות במרץ 2000, בו פוטין מנצח ב-53% מהקולות, כך נמנע הסיבוב השני, כנראה תוצאות מזויפות, כנראה, אין לנו הוכחות, אבל יש מספיק עדויות שרצו למנוע את הסיבוב השני, ולכן מנעו כך, איך אומרים? עשו קצת שיפוץ בתוצאות, כן? למען המטרה היפה שהקומוניסטים לא יחזרו לשלטון, ומאז לא היו בחירות תחרותיות ברוסיה לנשיאות. פוטין ירוץ לבחירות לנשיאות בשנת 2004, לקדנציה השנייה שלו, ויקבל 71% של הקולות. כמה מהם מזויפים אנחנו לא יודעים, אבל היו לא מעט. באזור שרוסיה אחר כך תכבוש אותו, אזור של צ'צ'ניה, היה שם תוצאה של אחת הבחירות לנשיאות של 99.9% ועם 100% השתתפות. כי זה סטטיסטית בלתי אפשרי. אז שאלו את ראש הפרלמנט של צ'צ'ניה, תגיד, איך התוצאות האלה? הוא אמר, איך? אם פוטין היה רוצה, הוא גם יקבל 120% אצלנו, כן? זה בחירות ברוסיה, זה הופכות פחות ופחות תחרותיות, הבחירות האחרונות תחרותיות ברוסיה לנשיאות, מרץ 2000. כן? So, מאז ועד עד היום אין שום בחירות תחרותיות, התוצאות שלהם נקבעות מראש, ולא רק שהתוצאות נקבעות מראש, גם האחוזים נקבעים מראש. אנחנו יודעים, פשוט. לשכת הנשיא שלחת לכל אזורי רוסיה הוראות, כמה צריכות להיות התוצאות. והמושל צריך להביא את התוצאות, באופן חוקי או באופן בלתי חוקי. ויש להם כל מיני דרכים לעשות את הדברים האלה. אז בבחירות הפרלמנט שנמשכות, כן? כל ארבע שנים יש בחירות לפרלמנט, בין 93 ו-2003, היו ארבע מערכות בחירות, והיו בחירות, הן היו די תחרותיות וכנראה לא היו מזויפות, כנראה. אחרי 2003, אחרי דצמבר, לא היו בחירות תחרותיות, ואז יש מפלגת שלטון, שהיא מקבלת 70-60%, תלוי מה כותב, מה ההחלטה בקרמלין. מה ההחלטה? יש מפלגה שנקרא United Russia, רוסיה מאוחדת, זה מפלגה שפוטין יצר, מפלגת שלטון חותמת גומי לכל היוזמות. שיצאות מלשכת הנשיא. אגב, לשכת הנשיא זה דבר גדול, כן? זה לא דבר קטן, זה לא איזה משרד אחד, זה למעשה ממשלה לכשעצמה, במדור המשפטי של לשכת הנשיא עובדים יותר עורכי דין מאשר במשרד המשפטים, כן? רק שתבינו, זאת אומרת, יש פה ממשלה ליד ממשלה, כן? יש ממשלה אמיתית ויש לשכת הנשיא שבעצם יש לה מדורים שמשקפים את כל. דה פקטו, אבל יש שם שיתוף פעולה, דלת מסתובבת, כל הדברים הידועים. אבל מה אני רוצה עוד להגיד? שאם אנחנו מסתכלים על התוצאות הבחירות האמיתיות, כן, עד 2003 ויותר, שיש שקיעה של תמיכה במפלגות ליברליות פרו-מערביות. לאט אבל בטוח, זאת אומרת, שחיקה. אם נגיד בבחירות של 93, המפלגות הליברליות, הרפורמיסטיות, הפרו-מערביות, כולם ביחד מקבלים 34% של הקולות, בבחירות של 2003, זאת אומרת, בחירות החופשיות האחרונות, הם מקבלים רק 10.3% של הקולות. כן? יש שחיקה ויש עלייה של ימין, זאת אומרת, עלייה של הקומוניסטים ולאומנים די רצינית לתוך זה.
אבל פוטין זה לא נגד
הקומוניסטים? פוטין נגד הקומוניסטים. אבל יש לו מפלגה משלו שהוא מקים בשנת 2000, בשנת 2000 היא עדיין מפלגה יחסית שמקבלת 23% של הקולות, אבל כבר בבחירות של 2007 ו-2003 זה מפלגה שמקבלת כבר יותר מ-60% של הקולות, כן? זאת אומרת, זה כבר, יש הוראות, מפלגה הזאת צריכה לנצח, הוראות למושלים, איך אומרים, אם המפלגה הזאת לא מקבלת אצלכם אחוז של הקולות שהלשכת הנשיא מחליטה כמה, אז איך אומרים, לא תישארו בתפקיד. אז זה מה שחשוב לדעת. בעצם היעלמות הדרגתית של פוליטיקה תחרותית. ככה אפשר להגדיר. גם במישור, ובסופו של דבר הפרלמנט הופך, כמו הפרלמנט הסובייטי הישן, חותמת גומי של לשכת הנשיא. כן, כל היוזמות, כביכול חלק מיוזמות יוצאות מהפרלמנט, אבל למעשה לא. כן, כל היוזמות הכי מגילות והכי לא נעימות יוצאות מלשכת הנשיא ומקבלות צורה של חוק על ידי הפרלמנט. כל ההתקפה נגד הקהילה ההומו-לסבית, שהיא היום הקהילה שנתקפת ברוסיה, כן, בשם הערכים המסורתיים כביכול, כן. אז זה, עכשיו אין צורך ביהודים יותר לתקוף, יש קהילה הומו-לסבית, החליפה בהצלחה את השעיר לעזאזל החדש, כן, יש שעיר לעזאזל, זה הקהילה הומו-לסבית. עכשיו, וככה למעשה, כשאני עוד אגיע ל-2003, יש כמה נקודות. מפני שם אני רוצה גם לדבר עכשיו על הופעה של תופעת הטייקונים או אוליגרכים. והיא תופעה היא של שנות ה-90, אם כי המקור שלה היא כבר בתקופה הסובייטית המאוחרת. ב-92, ויש החלטה שאותה אחראי אדון צ'ובייס, אדם מאוד מאוד חשוב, הייתי, אם אפשר היה להביא אותו לכיתה הזאת, יכול היה לספר לנו הרבה דברים מעניינים, אני מספק שהוא יעשה את זה, אבל צ'ובייס מסתכל על מזרח אירופה, ורואה שבמזרח אירופה הכוחות הרפורמיסטיים מקבלים תמיכה על ידי דרך ההפרטה. מזרח אירופה, או מרכז אירופה, מה שקוראים היום, מופרטת, כן? המשק שבבעלות הממשלתית הוא מופרט, ניתן לידיים פרטיות, וצ'ובייס הולך לילצין ואומר, אני קצת מפשט את זה, אנחנו צריכים להפריט את הכלכלה הרוסית, שאז בסביבות 92 היא 96% בבעלות המדינה. ברית המועצות ורוסיה באופן ספציפי, היא מדינה שהיה לה הכי פחות רכוש פרטי בהשוואה למזרח אירופה. במזרח אירופה, בפולין, הונגריה, צ'כיה, היו כל מיני עסקים פרטיים, גם בתקופה הקומוניסטית. בפולין חקלאות הייתה פרטית, היו מסעדות פרטיות, היו סקטורים שלמים שהיו פרטיים, ובניגוד לכך, בברית המועצות הכל היה, אפילו צחצוח הנעליים, היה בבעלות המדינה. כן? זאת אומרת, אם היית רוצה לצחצח נעליים שלך, שילמת למדינה. זה לא היה יעיל, והיה כלכלה שחורה, שכולם ידעו איך היא מופעלת, כן? זאת אומרת, אם נשברה לך הטלוויזיה והם נשברו לעתים די קרובות כי האיכות שלהם הייתה נמוכה, אז מה עשית? הלכת למקום שמתקנים טלוויזיה, היה רשמי, ואמרו לו, אוח טוב, זה יעלה לך 2 רובל, תבוא בעוד חצי שנה לקחת את הטלוויזיה שלך, כן? ואז היית שואל, תגיד, ואפשר קצת לזרז את התהליך? אמרו, כן, זה מצד פה, מצד שמאל, ככה, זה היה סימן, ככה, כן? וכמה זה יעלה? זה יעלה לך 15 רובל, כן? ומתי לבוא? בעוד יומיים. אז 2 רובל הלכו למדינה, והשאר הלכו לאותו מתקן. כן, זאת אומרת. עכשיו, זה חלק מהדברים האלה, כבר דה פקטו הופרטו בתקופה של גורבצ'וב. דה פקטו. אבל עדיין המפעלים הגדולים, כן, התעשייה הרוסית זה, ומשק הרוסי, זה הרבה דברים. אז עכשיו, הם החליטו ללכת, יש כל מיני מודלים של הפרטה, אני רוצה להיכנס לזה, הם החליטו על מודל מאוד מסוים, שדה פקטו נתן בעלות על המפעלים למי שניהל אותם. כי לצ'ובייס הייתה פילוסופיה, מה שנקרא sink or swim. הוא אומר, בוא ניתן להם דה פקטו, למנהלים האלה, את הבעלות, מה שהם מחזיקים בכוח, ניתן להם זה דה יורה, ניצור מה שנקרא זכות קניין, זה היה חשוב, לדעת מי בעצם, זה לא ברור, מי בעלים של מי, עיריות, לא ברור, אבל ככה אתה יוצר בעלות, ומי שלא מצליח, לא יצליח וימכור את הבא, את המפעל שלו, ומי שיצליח, יצליח ויבוסם לו. כן? כיוון שהתהליך הזה היה די מושחת כבר אז, נצרו אנשים שהיו במקום הנכון, בזמן הנכון, וקנו כל מיני מפעלים, ולפעמים רצחו את מי שהיה צריך לרצוח כדי להשתלט על המפעל, ולקראת, באמצע שנות ה-90 כבר היה לך קבוצה של אנשים, קראו להם המגניפיסנט סיקס, כן, השישייה הגדולה, דרך אגב, רובה יהודית. כן, שישייה, כן. חלקם עד היום פועלים, נגיד אברמוביץ' הוא אחד מבעלים לצ'לסי של שעבר, היו 6 כאלה טייקונים אוליגרכים, שבעצם שלטו על כלכלה הרוסית, והיו כאלה שלא היו רשומים, אבל דה פקטו היו. נגיד מושלים מסוימים ששלטו על הכלכלה המקומית, באופן רשמי זה לא היה בבעלותם, אבל דה פקטו זה היה. עכשיו, ב-96, רוסיה במצב כלכלי לא פשוט. יש בעיה קרונית של של איסוף מיסים. רוסיה בשנות ה-90 עד 98 בעצם אוספת 30% מהמיסים שהיא צריכה לאסוף. העקיפה היא מאוד מאוד לא יעילה. אז איך פותרים את הבעיה הזאת? פותרים על זה על ידי על שני דברים. אחד היה באמת לקחת מלוות, מלוות קצרות טווח, ושנייה למכור את המפעלים הגדולים שלא הופרטו. או הופרטו באופן חלקי, זאת אומרת, את בעיקר הנפט ומתכות, כן? מה שהביא הרבה ממטבע החוץ. וככה הופרטה למעשה, נקרא הקצפת, כן? של התעשייה, חוץ מתחום אחד, הגז. הגז לא הופרט, נשאר בידי המדינה, ועד היום חברת גזפרום, חברת הגז הגדולה ביותר בעולם, ומשחקת תפקיד מאוד חשוב במלחמה של פוטין נגד אירופה. כן? פתאום לא מספקים גז, פתאום מתפוצץ הצינור הגז של גזפרום. זה חברת הגז, היא את חברת הגז הממשלתית שהוצאה מהפרטה, היא לא הופרטה. הנפט הופרט. נפט מתכות הופרטו בין 95 ל-96, הופרטו, המדינה קיבלה, הופרטו במחיר נמוך. נמוך יחסית, אם כי יש ויכוח, כי החברות האלה לא יעילות לפני שהאוליגרכים משתלטים עליהן. הם באמת הופכים את החברות האלה חברות יעילות. והמדינה מקבלת בערך 160 מיליארד דולר, זה כנראה מחיר די סמלי. הייתה שחיתות בתהליך הזה של הפרטה של החברות הגדולות, יש ויכוח עד כמה הוא השפיע, אבל אחרי הפרטה הזאת יש לנו ממש מבנים היררכיים של אצל האוליגרכים במרכז משהו ש או חברת הנפט או חברת המתכות, והדברים לא השתנו, כמעט ולא השתנו. ומה שפה צריך להוסיף, שאחת החברות שהופרטו באותה תקופה היא חברת נפט שקראו לה יוקוס. מי שהפריט אותה היה אחד האוליגרכים שקראו לה מיכאיל רכש, הם רכשו מהמדינה, היו מעין מכירות פומביות, אבל מיכאל חדרקובסקי הוא מפריט את חברת הנפט הזאת, הופך לבעליה, הוא הופך אותה לחברת הנפט הפרטית הגדולה ברוסיה, וחברה גם יעילה ביותר, והוא חושב, הוא מתנגש עם פוטין בתחילת שנות ה-2000, בעצם פוטין רוצה להראות לכל הקבוצה הזאת, מי שולט באמת, האם אוליגרכים שולטים במדינה, או הוא שולט. זאת אומרת, בעצם, מה הוא רצה, ההתנגשות הייתה, האם כוח כלכלי של אוליגרכים הופך לכוח פוליטי, זה אוקראינה, זה מודל אוקראיני, או ההפך. הכוח הפוליטי של פוטין הופך, בעצם אפשר לתרגם אותו לכוח כלכלי, ואכן פוטין במשך העשור יוצר אוליגרכים משלו. כן? שכבר אוליגרכים שלו היא בשנות 90, זה אוליגרכים שקונים, שפוטין נותן להם להרוויח מיליארדים. כן? וזה אנשים שנאמנים לעד הסוף, כי הם מבינים שאם פוטין הולך גם הם הולכים. כן? אז זה הייתה חברה הפרטית, דרך אגב מאוד שקופה, ומה שקורה ב-2003, פוטין עוצר, נותן הוראה לעצור את חדרקובסקי, בטענה שהוא העלים מס, הוא העלים מס יותר משווי של כל החברה, שזה היה, לא היה שום היגיון לזה, ובעצם דה פקטו גורם לחברה לפשוט את הרגל, ולהעלים אותה, והופכת ל... היא בעצם נקנית על ידי חברה בבעלות המדינה, רוסנפט, חברה שעד אז הייתה חברה שלא הופרטה, חברת הנפט קטנה, אז היום היא חברת הנפט הגדולה ביותר ברוסיה, היא גם קונה חברות הנפט פרטיות אחרות, והופכת דה פקטו לחברה הנפט הגדולה, שבראשה עומד יד ימינו של פוטין, אחת בשם איגר סצ'ן, דה פקטו אוליגרך.
מה זה
רוסנפט? רוסנפט, זה רוסנפט קונה את יוקוס, כן? קונה את יוקוס, שבעצם המדינה נותנת לה כזאת, מאשימה אותה בכך שהיא לא שילמה מיסים, ואז גורמת לפשיטת רגל, אם כי המיסים שהם הוציאו זה יותר מאשר כל החברה הרוויחה בכל הזמנים, כן? פשוט תופרים קייס, כן? תופרים קייס, רוסנפט קונה את החברה, בגרושים, בעצם החרמה, כן? מה בעצם קרו? לקחו אדם הכי עשיר ברוסיה, ושם אותו בכלא לשמונה שנים, והחרימו את החברה שלו, וכולם הבינו את הרמז. כן? אם אתה יכול לעשות את זה לחודרקובסקי, אתה יכול לעשות את זה לכל אחד. לא שהשקיטות נגמרה, השקיטות לא נגמרה, השקיטות חוגגת. אבל האוליגרך כבר לא יכול לחצות איזה קו, כן? פוטין קובע מי יהיה עשיר, ומי לא יהיה עשיר. אתה רוצה להיות עשיר? איך אומרים? אל תעבור את הקו. פוטין, קודרקובסקי ישב בכלא, אחר כך שוחרר, היום יושב בלונדון, עכשיו איתו יהיו עוד כמה אנשים, שברחו יחד איתו, ומי יודע מה שמם? מישהו מכיר? כי הם הגיעו לארץ. לא, לב לוייב זה ייצור מקומי, כן? לא, גם גיידמק לא. גיידמק זה כסף קטן. הם לא, גיידמק חזר חזרה לרוסיה, ברח מכאן, כן? ולוייב זה גם כן לא רמה. שמעתם על מוזיאון התפוצות? בית התפוצות, מי שיפץ אותו? הוא גם הקים פה קרן ל... נבזלין, ליאוניד נבזלין. שמעתם את השם? ליאוניד נבזלין. כן, הבת שלו בנישואים הראשונים נשואה לאדלשטיין. יולי אדלשטיין, ליאוניד נבזלין. הוא היה מספר 2 של חודרקובסקי, ברח בזמן עם הכסף, כן? שיפץ את בית התפוצות, עשה פה קרן נבזלין, קנה 25% של עיתון הארץ, רק את העיתון, לא את זה, כי די הוא פחד אז מתופעה של אוליגרך אמריקאי, של אני אזכיר את שמו, שהקים פה עיתון חינמי, כן? גם לא אזכיר את שמו. אז נבזלין הוא מאדם מעניין, נכון? הוא עושה הרבה פעילות, הוא היום נחשב כאחד ראשי אופוזיציה בישראל למדיניות של פוטין, הוא ויתר באופן פומבי על האזרחות הרוסית שלו, הוא היה דרך אגב, הוא היה איש הבית, הוא היה חבר בבית העליון של הפרלמנט הרוסי, סגן של פוטין וכנראה אדם שבאמת ניהל את החברה, חברת יוקוס, בעלי מניות של יוקוס עדיין מתדיינים בכל מיני בתי דין בינלאומיים על ההחרמה, וכל מדי פעם עוצרים אונייה רוסית או מטוס רוסי, כן? כי יוקוס כבעלי מניות שפשוט אמרו שדדו מאיתנו, והיו שם הרבה בעלי מניות בינלאומיים, אבל אנחנו קיבלנו את בית התפוצות החדש מכסף של יוקוס, כן? קרן נבזלין שנותן פה מלגות ודברים אחרים. אבל השחיתות לא נגמרה, אבל שוב, השחיתות שוב מטעם. אבל אם אתם רוצים לדעת על השחיתות, מדי פעם נצרים כל מיני אנשים, לא ברור למה דווקא הם ולא אחרים, כי אפשר לעצור כל אחד, כן? כי אם אתה לא מושחת, אז אתה לא חלק מהאליטה, כי הם רוצים שכולם יהיו מושחתים, כן? כולל פוטין עצמו, אנחנו לא יודעים על ההון שלו, כי הכל זה מורכב ונכבה על ידי כל מיני חברות קש ואנשי קש. אבל ב-2006, ראש עיריית וולגוגרד, זה עיר גדולה על הוולגה, פעם קראו לזה סטלינגרד, זה עיר של יותר ממיליון איש, ראש העיר נעצר על שחיתות. ובואו תראו, ראש העיר המסכן הזה כנראה לא התחלק בכל מיני עסקים. משכורת הרשמית שלו הייתה $1,800 לחודש, 2006. עכשיו, עצרו אותו כשהוא ניסה לקנות או לזכור אחד האיים באיים המלדיביים, כן? זה עלה $1,800 לחודש, כן? ואז פרסמו מה הנכסים שיש לו. היה לו מטוס פרסי צ'אלנג'ר, שעלה רק $12 מיליון, כן? זה אדם על $1,800 משכורת, כן? היכטה פרטית, 1,200,000, שני מכוניות מרצדס בנז 600, אחת מאת משוריין, שני מכוניות BMW, ועוד לקסוס אחת, פלוס דירה במוסקווה, במרכז מוסקווה 800 מטר מרובע, פלוס עוד כמה מקומות, ליד וולגוגרד, מין דאצ'ה כזאת, בית, קייט, רק 1,500 מטר מרובע, הכל ב-1,800 דולר משכורת. איך זה? כל הכבוד, הנה זה מה שאומרים. עצרו אותו על זה ופרסמו מה יש לו, כן? אז זה, וזה, זה אדם קטן יחסית, כן? זה שחיתות קטנה, זה שחיתות קטנה. כשאני סיפרתי ברוסיה על כמה היה אולמרט נכנס לכלא, אתם זוכרים על כמה?
30
שקל. משהו כזה, אז הם ממש נפלו. על זה לא פותחים תיק, אז אמרו אז לי. כן, אז זה לא פותחים תיק. אז זה, על דגת זה, זה נכנס לכלא. כנראה לא התחלק בכל מיני עסקים. כן? עם מישהו יותר חשוב ממנו. כן? אז אותו עוצרו, ואז פרסמו מה שיש לו. וכך אנחנו יודעים. איך אפשר לחיות ב-1,800 דולר לחודש? איך אומרים? אני נתן פרס. אז לא ברור שלא, לא התנגד. דרך אגב, פשוט בתוך האליטה הפוטיניסטית יש כל מיני אנשים שבתוכם יש מאבק על רכוש ועל אזרוי השפעה, ואז זה לא ברור, נגיד לפני כמה זמן עצרו מושל ברוסיה, מושל שנתן תוצאות נכונות באזור שלו. למה? ולא רק שעוצרו אותו, עוצרו את כל היועצים שלו והכריזו להם כארגון פשע. כן? המושל ואת כל היועצים, וכם קיבלו שם, איך אומרים, חטפו 10-12 שנה בכלא. על מה? למה הוא יותר טוב מאחר? לא יותר טוב מאחר, אבל כנראה, איך אומרים, לא התחלק בנכסיו, בשוחד ודברים אחרים. השוחד קיים, כן? אז יש לנו מצב ש... ופרשת חדרקובסקי זה פרשת המים, כן? אחרי 2003, כל האוליגרכים, איך אומרים, עומדים בדום מתוח ומבינים טוב מאוד, אם אתה חוצה את פוטין בכל צורה שהיא, הוא גם מאושם בזה שהוא ממן אופוזיציה, נגיד פוטין, הוא חדרקובסקי ממן את כל המפלגות, כולל מפלגת פרו-פוטינית, כן? אבל שוב, עכשיו כל פעילות פוליטית של אוליגרך צריכה לקבל אישור מהאנשים הגבוהים. אתה רוצה להיות אדם עשיר, מותר לך, אבל איך אומרים, במסגרת הנכונה, וזה שינה לגמרי את היחסים בין, זאת אומרת, להיות מושחת מותר ואפילו רצוי, כן? כי אם אתה לא מושחת, משהו לא בסדר איתך. אז, אבל, ויש בנוסף לאוליגרכים הישנים משנות ה-90, דרך אגב, רובם עכשיו ברחו מרוסיה וחיים בלונדון ובכל מקומות אחרים, רומן אברמוביץ' הוא אחד מזה, אבל הם הסתדרו עם פוטין. כן, הם הסתדרו, הם הבינו שאין יותר אמביציות פוליטיות, אי אפשר פה לממן מפלגות. אתה עושה, אתה יכול לעשות כסף, אבל אתה עושה מה שפוטין אומר לך. וזה מבחינה הזאת, זה דבר החשוב. פה אני אעצר ואתן לאפריים זכות דיבור, כי הוא כבר עומד לרצוח אותי אם אני אמשיך, כן? אז אני לא שילמתי לו שוחד וגם הוא לא שילם לי, כן? אז ככה.
אחר כך נתחשבן.
מזה אני פוחד.
כן. אז נפל בחלקי התפקיד של עכשיו לספר על הדברים המקבילים שקורים באוקראינה באותן שנים. ואני אדבר ספציפית על השנים של 91 עד 2004. ומה שאני אעשה, אני אספר לכם, אני אתן לכם סדרה של אירועים פוליטיים מרכזיים שמתרחשים באוקראינה באותן שנים, ואז אני אנסה לומר כמה דברים, מה זה בעצם אומר מבחינת הפוליטיקה האוקראינית בפני עצמה ובהשוואה לרוסיה באותן השנים. אז זו בעצם בתקופה הזאת יש באוקראינה שני נשיאים. לאחד קוראים ליאוניד קרבצ'וק, שהוא נשיא כן, כמובן. שנייה. אני מאוד לא מולטיטאסקי, אני מתנצל. אז כך, יש לנו ליאוניד קרפצ'וק, שהוא פורמלית נשיא מ-1991 עד 1994. למעשה, הוא כבר הדמות המרכזית באוקראינה החל מ-1990. והנשיא השני, שגם קוראים לו ליאוניד, אבל שם המשפחה שלו קוצ'מה. והוא נשיא מ-1994 עד 2004. אז אני אתחיל מ-1990. ב-1990 יש ברחבי ברית המועצות, כפי שכבר דיברנו, בחירות לכל דרגות השלטון המקומי, למעט העליון ביותר, כולל הפרלמנטים הרפובליקאים. ויש גם בחירות לפרלמנט האוקראיני, הפרלמנט האוקראיני נקרא רדה, רדה באוקראינית זאת מועצה, הרדה העליונה, והדינמיקה של הבחירות האלה די דומה לדינמיקה של בחירות ברוסיה. זאת אומרת, יש אזורים שיש שם פעילות פוליטית מאוד חופשית, במיוחד במערב אוקראינה, איפה שלאומיות אוקראינית חזקה, וגם בעיר הבירה הגדולה קייב, ושם נציגי התנועה הדמוקרטית מקבלים הרבה מושבים. בשאר האזורים הבחירות הן די תחת הפיקוח של השלטון הקומוניסטי. ודרך אגב, השלטון הקומוניסטי באוקראינה בתקופה של גורבצ'וב היה מאוד מאוד שמרני ולא סס לאיזושהי פתיחות, אפילו בהשוואה למה שקורה במוסקו. אז בסך הכל יש נוכחות של צעירים עצמאים דמוקרטיים בפרלמנט האוקראיני ב-1990, זה בערך 90 צעירים, אבל הרוב זה בידי השלטון הקומוניסטים או אנשים המקורבים למפלגה הקומוניסטית. ומי שנבחר ליושב ראש הפרלמנט של אוקראינה הסובייטית, עדיין זה אותו אדם שקוראים לו קרפצ'וק, שאז היה מזכיר המפלגה האוקראינית לענייני אידיאולוגיה. הוא היה מנהיג קומוניסטי, יליד מערב אוקראינה, עם אהדה מסוימת לדרישות לאומיות מתונות, אבל חלק מהממסד הקומוניסטי, בוודאי לא מי שמשדרג את עצמו לתפקיד של המנהיג הדמוקרטי כמו ילצין באותן שנים. למרות שגם ילצין היה איש הממסד הקומוניסטי, הוא שינה את אורו והפך לסוג של מנהיג פופוליסטי דמוקרטי באותן שנים, אבל באוקראינה הכל הרבה יותר רדום ולקומוניסטים יש רוב. ואז ב-1991 מתרחש ניסיון ההפיכה באוגוסט, והניסיון הזה נכשל. ומה קורה עכשיו? ברוסיה למעשה ממוסקבה מי ששולט זה כבר ילצין, העם בקייב יוצא לרחובות, וגם הוא זועם נגד הממסד הקומוניסטי שיושב בקייב, וההנהגה של קייב, שהם כולם קומוניסטים, מחליטים, אוקיי, אז בוא נכריז על עצמאות. וב-24 באוגוסט, הפרלמנט, כולל כל הקומוניסטים, מצביעים למען עצמאות אוקראינה, אם כי בלחץ של קומוניסטים יותר שמרנים, אומרים, זה צריך אישור של משאל העם הכללי. אז ב-24 באוגוסט 1991, הכרזת העצמאות של אוקראינה, ב-29 באוגוסט, מפלגה קומוניסטית מוצאת מחוץ לחוק, גם ילצין באותם ימים מוצא מחוץ לחוק את המפלגה הקומוניסטית של ברית המועצות. כולם שם, כולם תומכים בעצמאות, ואלה שהם חברי מפלגה קומוניסטית בממסד, הם פשוט פורשים, כולל קרפצ'וק. קרפצ'וק אומר, אני עכשיו עצמאי, אני לא חבר מפלגה קומוניסטית יותר. ילצין כבר פרש שנה קודם מהמפלגה הקומוניסטית. אז מי שעדיין רוצה, כאילו יש שם קבוצה של אנשים שרוצים להמשיך לתפקד כמפלגה קומוניסטית, אז הם לא יכולים לקרוא לעצמם מפלגה קומוניסטית, הם מחוץ לחוק, אז הם קוראים לעצמם מפלגה סוציאליסטית. ומתחיל תהליך הכנה למשאל עם, שאמור לסמן את הקו לעצמאות של אוקראינה. מי שממש לא מרוצים מכל התהליך הזה, ומתרוצצים בכל רחבי ברית המועצות כדי להגיד לא, 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 אסור שברית המועצות תתפרק. מי הם האנשים הנפלאים האלה? או האיש החשוב ביותר שמתרוצץ שם ונוסע לקיב ומספר לאוקראינים אסור שאתם תפרשו מברית המועצות? ג'ורג' בוש, האב. כן. כי האמריקאים מאוד מאוד פחדו מזה שברית המועצות תתפרק, כי איך זה, הם איכשהו מסתדרים עם גורבצ'וב, וכאן עכשיו יש כאוס, אז מאוד פוחדים. דרך אגב, גם היום יש לא מעט כוחות בממסד האמריקאי, שפוחדים לעזור לאוקראינה ברמה שתביס את רוסיה באופן סופי, מתוך אותו נימוק, פוחדים מה יקרה אם רוסיה תתפרק. כן? אז...
הם היו נגד רוסיה,
הם היו נגד ברית המועצות, הם פחדים, הם התרגלו לפעול בתוך מערכת בינלאומית מסוימת, שמבחינתם הפכה ליציבה, וגורבצ'וב הביא להסכמים לפירוק הנשק, והם רוצים לחיות עם זה, הם לא רוצים, כמו שהם גם לא רוצים את פירוק יוגוסלביה. מי שאז היה שגריר ביוגוסלביה, הפך לסגן מזכיר המדינה, לורנס איגלברגר, היה לכן למשל אוהד מאוד של הצד הסרבי בכל הסכסוך, כי הם התנגדו לכל התנועות ש... דרשו עצמאות לאומית. ובקיץ 91 בוש נאם בפרלמנט האוקראיני והזהיר אותם נגד העצמאות. הנאום שנכנס להיסטוריה כ-Chicken Kiev, Kiev Chicken נאום. הנאום הפחדנות של בוש. אז זה דרך אגב מפריך, במידה מסוימת, יש עוד הרבה מאוד דברים שמפריכים, אבל מפריכים את ה... סברה שכביכול המערב וארצות הברית חתרו לפירוק של ברית המועצות. כך או אחרת, האוקראינים לא מקשיבים לאזהרות של בוש, ובראשון בדצמבר הם מצביעים, כפי שראיתם כבר בתוצאות שדוקטור ברודנה הציג, מצביעים בעד עצמאות אוקראינה, ואותו זמן יש מתקיימות גם בחירות לנשיא. בחירות עממיות לנשיא, כמו שחצי שנה קודם קרה ברוסיה, ומי שנבחר בראש הוא אותו קרפצ'וק. ליוניד קרפצ'וק הוא הפרח להיות הנשיא הנבחר של אוקראינה, יש לו מתחרה. המתחרה מייצג את התנועה הדמוקרטית הלאומית. התנועה הזאת נקרא רוח, וקוראים לו וצ'סלב צ'רנוביל. האדם הזה בעבר עיתונאי, דיסידנט פוליטי מאוד אהוד על ידי אינטליגנציה ליברלית וגם על ידי ציבור שבעל רגשות לאומיים אוקראינים, בעיקר ציבור במערב אוקראינה. אז הוא הנציג של תנועה דמוקרטית מלמטה, והוא זוכה ברוב רק במעט מחוזות במערב אוקראינה ותולו. הרוב המכריע של אנשים מצביעים עבור קרפצ'וק. אז זה מה שקורה ב-1991, אחר כך יש פירוק של ברית המועצות, הסכם בין רוסיה, אוקראינה ובלרוס. עכשיו, שמעתם שמיד אחרי פירוק ברית המועצות, ילצין והממשל שלו יוזמים רפורמות מאוד מאוד מרחיקות לכת. טיפול בהלם. עכשיו, השלטון של האוקראיני עכשיו הוא מורכב הרבה יותר מאנשי ממסד היה שם שנקלו למצב שהם עכשיו צריכים להוביל את אוקראינה לעצמאות, והם הרבה יותר זהירים. הם זהירים ודי מתעכבים עם תחילה של רפורמות כלכליות. קרפצ'וק דווקא שם לב יותר לעניין של אוקראיניזציה. עידוד של טיפוח התודעה הלאומית האוקראינית והשפה האוקראינית. ובעוד עוסק בזה, הכלכלה האוקראינית מתחילה להידרדר מאוד מהר. בינתיים יש לו גם קושי נוסף. בקרים נוצר רוב בפרלמנט המקומי שמכריז על עצמאות של קרים. כן, זה אזור שרוב האוכלוסייה שלו היא ממוצא רוסי, ורבים שמתגוררים שם זה קצינים של הצבא הסובייטי ובני משפחותיהם. אוקראינה לא מכירה בהכרזה הזאת. אבל זה יוצר מתח, וכמובן הבדלנים הבקרים הם מאוד מאוד מעודדים על ידי כל מיני פוליטיקאים ברוסיה שמדברים, אומרים שאו, קרים זה שטח רוסי, שטח צריך להיות רוסי, למשל ראש עיריית מוסקווה יורי לושקוב. על מנת לטפל בבעיות הכלכליות המתגברות, קרפצ'וק ממנה ראש ממשלה חדש, שקוראים לו ליאוניד קוצ'מה. ב-1992 קוצ'מה מתמנה לראש ממשלה. מי זה קוצ'מה? קוצ'מה הוא מנהל מפעל סובייטי קלאסי שהתרגל לכלכלה הסובייטית הקודמת. והוא היה מנהל של מפעל לטילים הגדול ביותר שהיה קיים בברית המועצות, בעיר דניפרופטרובסק, היום דניפרו. אבל מצד שני הוא בן אדם כנראה מאוד מאוד פרגמטי, הוא לא אידיאולוג פוליטי, והוא כן מנסה לבצע רפורמות קצת יותר רדיקליות, לפחות לרסן את האינפלציה שאז משתלדת באוקראינה, ודי ממצב את עצמו כמתחרה פוליטי לנשיא קרפצ'וק. ב-1993 הוא מתפטר, אבל אז בעקבות המשבר הפוליטי והשביתות והרעה של המצב הכלכלי, נאלץ קוצ'מה להכריז על בחירות מוקדמות לנשיאות. הבחירות מתקיימות ב-1994, ולקרפצ'וק יש סיכויים טובים לנצח. אם כי גם הפוזיציה אליו גוברת. כבר מ-93 שוב מרשים את הפעילות של מפלגה הקומוניסטית, שהיא מאוד מאוד חזקה באזורים תעשייתים בדוברי רוסית במזרח אוקראינה, והיא הופכת למפלגה שמייצגת את האינטרסים של האוכלוסייה דוברת רוסית, ולא כל כך אוהבים את האוקראיניזציה, את תהליך האוקראיניזציה שקוצ'מה מבצע. וגם שקרפצ'וק מבצע, סליחה. וגם קוצ'מה, ראש ממשלה לשעבר, שהוא מתחרק של קרפצ'וק, הוא מדבר כך שהוא יהיה יותר יסתכל לכיוון של רוסיה, הוא ייצג יותר את האזורים הרוסיים של אוקראינה. וקוצ'מה בכלל כמעט ולא דובר אוקראינית אז. ובסיבוב השני, קוצ'מה מצליח להתגבר על קרפצ'וק ב-1994. כאשר יש גם התפלגות גיאוגרפית. כל האזורים במערב, בחצי מערבי של אוקראינה, הרוב שם מצביע קרפצ'וק, כל האזורים במחצית המזרחית, בחץ המזרחי, של אוקראינה מצביעים קוצ'מה. קוצ'מה הופך לנשיא אוקראינה. אבל עכשיו הוא נבחר לנשיא, וקודם כל הוא די מהר לומד אוקראינית, ודבר שני, הוא לא ממש ממהר עכשיו לחזור לחיקה או להיות תלוי במדינה הרוסית. כן, אז למה הוא בכלל, למה הוא בכלל צריך את זה? עכשיו הוא בשלטון, כן? אז הוא מנהל מדיניות די עצמאית. אמנם הוא כן מגייס לשירות הממסד ומכניס המון אנשים מאזורים דוברי רוסית באוקראינה, אבל אז מצד אחד יש סוג של רוסיפיקציה של שלטון שבאוקראינה, מצד שני זה גם יוצר זיקה של האנשים האלה לעצמאות אוקראינית, אז זה פועל בשני הכיוונים. ועכשיו אלה שרוצים יותר קרבה לרוסיה, או בכלל חולמים על העבר חולמים על העבר הסובייטי, הם עכשיו נגד קוצ'מה. קוצ'מה יותר ויותר נהנה מהתמיכה של אנשים שהיו נגדו קודם. אנשים תומכי, יותר שתומכים בעצמאות, ליברלים דמוקרטיים ממערב אוקראינה. כן? אז קוצ'מה מתמרן בין הכוחות האלה. אבל מי שמתנגד לו עכשיו זה הרוב השמאלי קומוניסטי סוציאליסטי בפרלמנט. אגב שקוצ'מה כן מנסה עכשיו סוף סוף להתחיל רפורמות כלכליות הרבה יותר רדיקליות, וקוצ'מה, רק קוצ'מה מתחיל את התהליך של הפרטה מסיבית באוקראינה, כדי להיפטר מהשרדים של הכלכלה הסובייטית. נוצר סכסוך על סמכויות בין קוצ'מה לפרלמנט שלא אוהב את הרפורמות, ובכלל לא אוהב את הריבונות האוקראינית יותר מדי. תמונה מוכרת, כמו שהיה ברוסיה ב-92-93. אבל גם האנשים האלה גם למודי ניסיון ממה שקורה ברוסיה ב-93, והם מצליחים לא להביא את הסיפור לידי פיצוץ, אלא בתוך מאבק מגיעים לאיזושהי פשרה חוקתית. זה תהליך שנמשך כשנה, עד שב-96 מחוקקים חוקת אוקראינה. חוקת אוקראינה זה מ-1996. עד היום, עם לא מעט תיקונים פה ופינג פונג של תיקונים לכיוון זה או אחר, כאשר השאלה המרכזית היא מה חלוקת הסמכויות בין הנשיא מצד אחד לפרלמנט מצד שני. שם באה החוקה המקורית של 96, מה שאמרו, אוקיי, השאלה הייתה מי בעצם ממנה את הממשלה. ושם קבעו שנשיא הוא זה שממנה את הממשלה, אבל לפרלמנט יש אוטונומיה גדולה ביוזמה של חקיקת חוקים. האמת היא שאני לא בטוח, אני לא יודע אם דוקטור ברודני יסכים איתי, אבל נדמה לי שבאופן פורמלי, זה לא הבדל ממש גדול מהחוקה הרוסית של 93. בהמשך החלישו בכמה שלבים את הסמכויות של נשיא, אבל בחוקה המקורית סמכויות של נשיא היו די רחבות. עדיין מי ששולט בה באופן די משמעותי ברשות המבצעת, זה נשיא, הוא מפקח לרשות המבצעת. וקוצ'מה מדבר כנשיא ששלט ביד ברזל, הוא מחליף, הוא צריך לתמרן מול כל מיני עשיות הקאוטיות בפרלמנט, שלרוב זה שמאלה ממנו, אבל עדיין הוא האישיות הדומיננטית בכל הסיפור הזה. הוא גם מצליח להביא לידי סיום את המשבר שקשור לרוסיה. שני דברים. בקרים, ב-94, נבחר לנשיא של רפובליקה של קרים. הם כאילו הכריזו על, זו הייתה מין רפובליקה אוטונומית של קרים. אבל ב-94 בוחרים בקרים נשיא של קרים שפניו להיפרדות מאוקראינה, והוא רוצה בכלל להסתפח לרוסיה. אלא מה? רוסיה עכשיו עסוקה מאוד במלחמה בצ'צ'ניה. אין לה שום אינטרס עכשיו לבחוש בעניינים האוקראינים. אז הוא לא כל כך מקבל את הגיבוי מרוסיה, ומאבד מהר את הפופולריות, והשלטון של קוצ'מה מנצל את העובדה הזאת, וב-95 הוא למעשה מבטל את הרפובליקה הקרים, ומוריד את דרגת האוטונומיה. זה נשארת כרפובליקה אוטונומית, אבל בדרגה יותר נמוכה. אז העניין של קרים, מבחינת החוקה האוקראינית במובן הזה נסגר. אחר כך אין ערעור בתוך אוקראינה כל כך על אישרות של קרים בתוך אוקראינה. וב-1997 קוצ'מה חותם עם ילצין על חוזה ידידות עם רוסיה. 1997. ידידות, חוזה על ידידות ושיתוף פעולה, שבו שתי מדינות מכירות בגבולות הקיימים שלהם. זאת אומרת, ב-1997, רוסיה בהסכם עם אוקראינה, מכירה בכל גבולותיה, איך שהם נוצרו ב-1991, ויש שם גם... מה?
מה קרים, איפה קרים בהסכם?
היא חלק מאוקראינה, חלק מאוקראינה.
אז זה עכשיו הם עושים.
מה זאת אומרת, למה רוצים? זה ככה הם, כי זה נקרא תוקפנות ופשע מלחמה בחוק הבינלאומי, כן, בגלל זה. כן, לא, ב-1997 רוסיה... עכשיו, החוק הזה, הוא היה אמור להתחדש כל 10 שנים, והוא חודש כמובן ב-2009, לקראת, או ב-2007, אבל לקראת 2017 לא חודש, כי אוקראינה סירבה לחדש אותו. אבל זה כבר היה אחרי כיבוש וסיפור של קרים על ידי רוסיה. וזה גם כלל הסדר על ענייני צי הרוסי ובסיסים רוסיים בקרים. עכשיו, ב-1999 מתקיימות בחירות הבאות לנשיאות, ה-94, כן? 94, הבחירות הקדמות שקוצ'מן ניצח, ועכשיו עברו עוד 5 שנים, יש עוד בחירות לנשיא. מי שחשבו שמצד הליברלי יהיה המתנגד שלו, אותו דיסידנט ויצ'סלב צ'רנביל, הוא נהרג בתאונת דרכים לפני הבחירות, וכמובן שבתנועה הלאומית הדמוקרטיה האוקראינית יש חשדות שזה לא במקרה. אז צ'רנביל ירד מהבמה כמתחרה של קוצ'מה, ומי שהיה מתחרה שלו היה מנהיג המפלגה הקומוניסטית האוקראינית, שנהנה מהרבה תמיכה במזרח של המדינה, ולכן רוב האזורים במערב הצביעו עבור קוצ'מה. אז עכשיו קוצ'מה היה בתפקיד של קרפצ'וק, אבל באופן יותר מוצלח, כי הוא ניצח את הבחירות האלה. והוא הנשיא היחיד בינתיים בהיסטוריה של אוקראינה העצמאית שהצליח להישאר 2 קדנציות בשלטון. עכשיו, ב-1999 הכלכלה האוקראינית היא על הקרשים, ואם לפני זה, במשך כל העשור, השלטון של, גם של קרפצ'וק, גם של קוצ'מה, נשענו על אנשי הממסד הסובייטי הישן. האנשים שאישו את עיקר התפקידים בשלטון, היו אנשים שכבר היו אליטה קומוניסטית בשלהי ברית המועצות. בפעם הראשונה, נאלץ עכשיו קוצ'מה להביא מישהו שיותר בפרופיל של האליטה החדשה. אם כי לא לגמרי בן אדם שהוא מחוץ לממסד, בנקאי, בן אדם שעשה את קריירה שלו בפקידות הבנקאית בשם ויקטור יושצ'נקו, וממנה אותו לראש ממשלה. ב-1999. יושצ'נקו. 1999. אז הוא הולך לראש ממשלה, והוא בפרופיל שלו, מין כלכלן עם מראה מלוטש, יותר צעיר, יותר דומה לאותה אליט כלכלית שהנהיגה את הרפורמות הכלכליות אצל ילצין, אנשים כמו צ'ובייס. ויושצ'נקו הוא גם בן אדם שמאמין יותר בהשתלבות במוסדות המערביים, אירופאים, כמו נאטו וכו'. ונוצר בהמשך מתח בין קוצ'מה ליושצ'נקו, ויש שם עוד אישה אחת שהיא חברת ממשלה ושבאה מקרב אנשי עוסקים, האוליגרכים המקומיים של אוקראינה, קוראים לה יוליה טימושנקו, ויושצ'נקו ויוליה טימושנקו בתחילת שנות 2000 מארגנים תנועה או תנועות פוליטיות עם הפנים יותר מערבה לכיוון של רפורמות ליברליות יותר משמעותיות, וגם מבחינת קידום של ריבונות ולאומיות האוקראינית. קוצ'מה לא אוהב את הדברים האלה, הוא בסופו של דבר מסולקים מהעמדות שלהם, וקוצ'מה דווקא בקדנציה השנייה שלו מתחיל להדק את האחיזה שלו בשלטון. השלטון ככל שעוברות השנים הופך להיות יותר ויותר ויותר אוטוריטרי. עכשיו שנות 2000 זה פוטין עולה לשלטון ברוסיה, וקוצ'מה מתקרב יותר ויותר לפוטין ולרוסיה, וגם לומד מפוטין איך מטפלים אולי בכל מיני אנשים שהם לא לגמרי נאמנים למערכת הפוליטית, אבל שם לפוטין גם את הגבולות. לקוצ'מה אין שום כוונה לשלב את אוקראינה בתוך רוסיה. ב-2003 הוא אפילו מוצא ספר תחת כותרת אוקראינה זה לא רוסיה. ולקראת סוף 2003, פוטין מנסה במחטף לכבוש, למעשה להשתלט על איזה אי קטן בים אזוב מאוקראינה. וקוצ'מה פועל מאוד מהר ומסכל את המחטף הזה של פוטין. אז כן, קוצ'מה הופך להיות יותר ויותר פרורוסי, יותר מוצא שפה משותפת עם פוטין, אבל עד לגבולות מסוימים. ואז הוא צריך להחליט אם הוא, למרות החוקה, אם הוא הולך לנסות לזכות בקדנציה נוספת, או להישאר נשיא לנצח, או הוא פורש. והוא מחליט ככה שהוא כן הולך לפרוש, אבל הוא רוצה להבטיח שהיורש שלו יהיה כאילו מישהו שהוא יכול לסמוך עליו. אז יש שם כל מיני מעמדים מי יכול להיות הנשיא הבא, למשל ראש המזכירות של נשיא אוקראינה שקוראים לו ויקטור מדוודצ'וק, שהוא חבר מאוד מאוד קרוב של פוטין וכנראה איש הקג"ב. אבל זה יותר מדי מבחינת קוצ'מה. אז מוצאים מישהו שהוא מושל של עיר דונצק, מחוז דונצק, בשם ויקטור ינוקוביץ'. ינוקוביץ'. וקוצ'מה ממנה אותו לראש ממשלה, בתור סימן שהוא המחליף, הוא המחליף שעליו הוא המליץ, כמו שילצן חינה, כאילו חנך את פוטין, על ידי זה שהוא מינה אותו לראש ממשלה, עכשיו קוצ'מה רוצה לעשות את אותו דבר עם ינוקוביץ'. ואז צועדים לקראת בחירות 2004, כאשר יש שני מעומדים מרכזיים, ינוקוביץ' שהוא מייצא, גם נהנה מפופולריות משמעותית במזרח אוקראינה, וגם הוא בן טיפוחו של קוצ'מה מצד אחד, והמתחרה שלו, שהציבור היותר פרו-מערבי תומך בו, זה יושצ'נקה. במהלך מערכת הבחירות, יושצ'נקה מורעל עם דיוקסין, ואז הוא מקבל את ה... כאילו רואים את זה על פנים שלו, אבל הוא שורד, הוא נשאר בחיים. עכשיו, כרגע, אז מה שיקרה בבחירות האלה, ולאחר הבחירות האלה, זה מאוד חשוב, וזה לא נושא שלנו להיום. אז עכשיו אני רוצה לומר כמה מילים על מה כל המשמעויות של הדברים האלה שאני סיפרתי לכם. עכשיו, אם אתם חיים בשנות ה-90, ואתם מסתכלים על שלושה מדינות הסלאביות, רוסיה, אוקראינה ובלרוס, ומשווים ביניהם, הרושם שאתם יכולים לקבל, שרוסיה מתקדמת די יפה ברפורמות ליברליות, ויש גם להיבטים דמוקרטיים מאוד משמעותיים. מצד שני, בלרוס היא מדינה שנסוגה מהדמוקרטיה מהרפורמות, החזירה סמלים מתקופה הסובייטית, לא מעוניינת בלאומיות ובשפה הבלרוסית, והפכה לדיקטטורה. זה מדינה של לוקשנקו, ואוקראינה איפשהו באמצע. לא לגמרי מדינה שעצרה את הרפורמות כמו בלרוס, אבל אפשר לקבל רושם בשנות ה-90, שזאת מדינה שעוד פחות הצליחה לכונן איזשהו משטר דמוקרטי ליברלי מאשר רוסיה. ואפשר להשוות בכמה היבטים. נתחיל מהכלכלה. שנת 92 מתחילה ברוסיה עם פרץ וסער. עם פרץ וסער, אבל לא השרים שלנו פרץ וסער, אלא סער ופרץ, כאילו יוזמות מאוד רדיקליות לרפורמות. כן, אז באוקראינה, אוקראינה מאוד מאוד מתעכבת בביצוע רפורמות. השלטון מאוד פוחד לבצע אותן, וכתוצאה מכך, הכלכלה שלה מדרדרת עוד יותר מהר ובצורה עוד יותר נוראית מאשר הכלכלה הרוסית. במהלך העשור, מ-91 ל-99, התל"ג האוקראיני יורד ב-63%. 63% ירידה של התל"ג. הרבה מאוד אנשים נזרקים מתחת לקו העוני. גמלאים, רוב הגמלאים חיים בקצבה של בין 8 ל-12 דולר בחודש. כמובן החסכונות של אנשים נמחקים, אבל זה גם קורה ברוסיה. אינפלציה דוהרת בשנת 92. אגב, לא קצב של הרפורמות, אלא גם סיבות אחרות גרמו לכך, למשל, שאוקראינה מאוד הייתה תלויה ביכולת, נניח, למכור מוצרים שלה ברוסיה, או הייתה תלויה באספקת הגז הרוסי. אגב, רוסיה לא התביישה, גם בשנות 90 תחת ילצין, לנצל את האפשרות הזאת כדי להלחיץ את אוקראינה ולסחוט ממנה את הוויתורים בכל הנושאים, שהיו חשובים לה. ככה או אחרת, אנחנו מדברים, אם ברוסיה, אחרי המכה הראשונה, מתחילה במידה מסוימת את התאוששות, אחרי שנתיים כבר. אחרי, ברוסיה שוב משבר 98, אבל גם בתקופת פוטין, בקדנציה הראשונה של פוטין, שוב יש התייצבות כלכלית, זה לא המצב באוקראינה. ההבדל השני הוא שאומנם רוב השלטון ברוסיה של ילצין הוא שלטון שגם אנשי אליטה ישנה נמצאים בו, אבל עדיין הפנים של האישים המרכזיים באליטה הזאת הם פנים חדשות. נניח של כלכלנים צעירים שרוצים לבצע את הרפורמות הרדיקליות שמדברים על ערכי המערב, אנשים כמו צ'ובייס, אנשים כמו נמצוב. האליטה האוקראינית היא אליטה של אנשים שאפילו בנוכחות שלהם אתה מרגיש את הפקיד הקומוניסטי הוותיק, או מנהל המפעל הקומוניסטי הוותיק. הראשון שבמובן מסוים סגנונית שונה מהם, בעמדת מפתח, זה יושנקה שפעם השנה הופך לראש ממשלה באוקראינה 1999. וזה גם יוצר סוג של תחושה שמדובר במדינה שלעומת רוסיה מפגרת בתהליך של הרפורמות. השפעה והנוכחות הרבה יותר בולטות של כוחות פוליטיים, קבוצות פוליטיות שמזוהים עם הקומוניסטים. למשל לקומוניסטים וסוציאליסטים גם אחרי 91 יש השפעה מאוד משמעותית במערכת הפוליטית האוקראינית. אז אם אתם מבקשים בשנות ה-90 מישהו לנבא, אוקיי, איזה מדינה ככה תמשיך להיות בקיפאון כלכלי, פוליטי, ואיזה מדינה תזנק, אז היו יכולים להיות אנשים שהיו בונים דווקא לרוסיה, שיש לו פנים יותר מודרניזציוניות. אז איך זה קורה שלעומת זאת, כשאנחנו נגיע לשנות 2000, ובמיוחד לעשור האחרון, אנחנו נראה מגמות הפוכות. הניצנים של ההבדל הזה אפשר למצוא אותם גם בעשור של שנות ה-90. אז אני יכול עכשיו למנות כמה גורמים, אבל אפשר אולי להוסיף להם. קודם כל, החשיבות של השאלה הלאומית. כידוע לכם, אני חושב שזו הייתה סוגיה מרכזית לכל העניין של פירוק ודמוקרטיזציה בברית המועצות. ועד כמה שהשלטון באוקראינה היה מורכב מאליטה ישנה, ועד כמה שהוא הפך ליותר ויותר סמכותני, באזורים של אוקראינה ובמערב אוקראינה, תמיד היה קיים ציבור מאוד משמעותי בעל רגשות ושאיפות לאומיים, שנטה להצביע למשל עבור מועמדים שדגלו בשילוב של טיפוח הלאומיות האוקראינית אבל גם חבירה למערב, והדבר הזה מנע ממערכת ממערכת הפוליטית האוקראינית להיכנס לאיזשהו סוג של קיפאון סמכותני. ואנחנו רואים לאורך כל הפריפריה המערבית של ברית המועצות שהעוצמה של הרגש הלאומי היא זה שאפשרה דינמיקה של יצירה של חברה אזרחית דמוקרטית. כי כשמדברים על דמוקרטיה באופן מופשט, זה לא מוציא יותר מדי אנשים לרחובות, אבל הסיסמאות הרגשיות של הלאומיות מסוגלים לגרום לאנשים להתאחד הרבה יותר מהר, ולהציס את הדבר מלמטה. ברוסיה השאלה הלאומית לא הייתה רלוונטית, כי הלאומיות הרוסית בדרך כלל התקיימה בד בבד עם הנוסטלגיה לשמירה על השלטון הקומוניסטי אימפריאלי הישן. וזו דוגמה, דוקטר ברודני שדיבר על כך שמפלגה הקומוניסטית רוסית גם הייתה לאומית לאומנית אנטישמית. אז הסיפור ברוסיה שנות 90 היה סיפור כלכלי בעיקר, וכפי שמתברר פוליטיקה סביב כלכלה לא מייצרת תנופה עממית דמוקרטית מספקת. אז חשוב תמיד לקחת בחשבון שהיו האזורים האלה באוקראינה שהייתה להם תודעה לאומית מאוד מאוד מפותחת, וזה דרך אגב הבדלים ברוסיה. בלרוס תנועה לאומית כזאת חזקה לא נוצרה, וזה מה שאפשר לשלטון להחזיר את הגלגל במידה מסוימת אחורה, ואפילו להחליף את הדגל הלאומי בלרוסי בדגל הבלרוסי הסובייטי. דבר הבא, זה פלורליזם של סוגיות של סדר היום. כאוס או סוג של בלבול זה דבר מאוד מעצבן. למשל חברה ישראלית, אתם יודעים, זה חברה שמדברים עליה שהיא רבת שסעים. כולם נמצאים בטרוניה מול אחרים. אבל התוצאה של זה היא שבעצם המצב הזה יוצר היעדר של כיתוב סביב סוגיה אחת, ומאפשר דינמיקה של מערכת פוליטית פלורליסטית. במובן מסוים משהו דומה קרה באוקראינה בשנות ה-90, וזה קשור לסוגיה לאומית. כי באוקראינה לא הייתה סוגיה אחת שכתבה את הציבור, נניח סוגיה של רפורמות כלכליות, אבל היו שתי סוגיות לפחות. סוגיה של רפורמות, קצב הרפורמות מצד אחד, וסוגיה של מדיניות לאומית לשונית נכונה מצד שני. והתברר ששם קומבינציות של מדיניות יכלו להיות מאוד שונות. למשל, קוצ'מה, או קרבצ'וק, הנשיא הראשון, הוא היה מאוד מאוד זהיר, מאוד שמרן מבחינה כלכלית, אבל מבחינה לאומית הוא היה הרבה יותר רפורמיסטי. הוא עודד את המעמד של השפה האוקראינית בבתי ספר, באוניברסיטאות, במרחב הציבורי. יותר שמרני, כן. יותר זהיר, בוא נאמר כך. הוא פחד לבצע רפורמות מרחיקות לכת, בניגוד לילצין. אז נבחר במקומו קוצ'מה, הרבה כביכול שמרן, איש הממסד הסובייטי, ובאמת, במובן, בהיבט התרבותי לשוני, הוא היה הרבה יותר נטה להקשיב לקולות ממזרח אוקראינה. על מצד שני, למרות זאת, הוא דווקא קידם את הרפורמות הכלכליות. אז נוצרו שם לא מעט פרדוקסים מעניינים. דרך אגב, מבחינת המדיניות של השפה, אחת הסוגיות העיקרות של מחלוקת הייתה מעמד של השפה הרוסית. החוקה של אוקראינה קבעה שאוקראינית היא השפה הממלכתית. וחלקים מהציבור הרוסי דרשו שהמעמד של הרוסית יושווה. זה מעולם לא קרה. דרך אגב, האוקראינית, למרות כל השינויים שהיו לכאן ולשם במערכת פוליטית, אוקראינית נשארה השפה הממלכתית היחידה. אבל היחס לשפה הרוסית היה מאוד פרגמטי, מבחינת השימוש בה, במיוחד באזורים דוברי רוסית.
אבל עד היום, השאלה, עד היום האוקראינים כאילו ידברו יותר רוסית מאשר אוקראינית?
לא, היום כבר, היום הרבה מאוד אנשים, עכשיו במרחב הציבורי, עכשיו יש לא מעט אנשים שדוברים רוסית, אבל מה שקורה, במיוחד בעקבות המלחמה, שלא מעט אנשים ששפת האם שלהם רוסית, הם עוברים לשימוש בשפה אוקראינית במרחב הציבורי. כולל הנשיא זלנסקי. כן, כן, כולל הנשיא זלנסקי, שכנראה אפילו בחייו הפרטיים, אבל גם בוודאי בחייו הציבוריים מדבר עכשיו אוקראינית, למרות שאוקראינית זה לא שפת האם שלו, אבל בזכות המלחמה אומרים שהאוקראינית שלו מאוד השתפרה. יש לא מעט אנשי רוח, כאילו סופרים, משוררים, צעירים מהדור הצעיר, דרך אגב זה שפות קרובות, זאת אומרת, כל אחד שחי באוקראינה מבין את אוקראינית. שהם לפעמים היו דלושינים, כתבו שירה ברוסית או באוקראינית, עכשיו רבים, כמעט כולם עברו לכתוב בשפה האוקראינית. כן? זאת אומרת, פוטין הוא אחד ממתפחי התרבות האוקראינית הגדולים. זה פשוט, באיזה מובן זה דומה, תחשוב. אני, כאילו, רוסית זה שפת האם שלי, אבל אני יכול לבחור בכל החיים של לדבר עברית. ונניח, אם סתם, אם רוסיה תוקפת אותנו, אז אני לא אדבר רוסית בכלל. אז זה מה ש קורה למעשה להרבה אנשים באוקראינה כרגע.
זה חזק את הלאומית האוקראינית.
בוודאי שזה מסך. לאומית התרבותית האוקראינית. כלומר, הפטריוטיות הכללית של המדינה עצמית הייתה קיימת. אבל במידה רבה, מכיוון שהמלחמה הזאת מתנהלת גם סביב ניסיון לדכא את התרבות האוקראינית, ורוסיה לא מסתירה את זה, התגובה של זה, לא, אנחנו עד כמה שיותר רוצים להתרחק מהסיפור הזה. למרות שכמובן, כל עוד זה אוקראיני, ונאמר אוקראיני, כאילו רוסית גם קיימת במרחב, ברור שהרבה אנשים מדברים, אבל יש יותר ויותר נכונות לדבר ולהתבטא בשפה השפה האוקראינית. אני זוכר בימים הראשונים למלחמה, יש לי, אני מכיר מכר טוב שלי שהוא גם פרופסור כאן, אז הוא יוצא אוקראינה, אז הוא התקשר לאיזה חבר יהודי שלו באוקראינה, ואותו חבר אמר, בוא נדבר אוקראינית. למה שהם תמיד דיברו בינם לבין עצמם רוסית. אוקיי, פלורליזם הפוליטי. אמנם בגלל, בוא אומר, תרדמת בקרב הציבור, רוב הציבור, המערכת המפלגתית, מערכת של מפלגות רחבות עממיות, לא כל כך התפתחה, לא ברוסיה ולא באוקראינה. אבל ברוסיה המפלגות, בוא נאמר, מפלגות, זה בעיקר היו מפלגות כמו שאצלנו, כל מיני אנשים מקימים רשימה, מקורים לזה מפלגות, ככה זה היה שם. אז ברוסיה הייתה התקפצות אל תוך כמה מפלגות מרכזיות ומאוד תלויות בשלטון. באוקראינה בשנות 90 מתקיים כאוס של קבוצות, מפלגות, רוב המפלגות הן לא יותר ממפלגות אזוריות. תנסו להיכנס לויקיפדיה ולבדוק את המפה של הפרלמנט האוקראיני בשנות ה-90, אתם פשוט כאילו, אי אפשר להתמצא שם, זה כאוס אחד גדול. אז מערכת הפוליטית האוקראינית מאוד כאוטית. אבל זה גם אומר שקשה יותר לשלוט בה לגמרי. עוד דבר מעניין, סגנון הפוליטי הרוסי היה סגנון פוליטי של כיתוב. זה או ילצין, שהציבור ליברל דמוקרטי עומד מאחוריו, למרות שילצין בעצמו הוא לא איש שיצא מהתנועה ליברל דמוקרטי, וקומוניסטים מצד שני. אז מנצח עוד צד הזה, עוד צד הזה. מה שקורה בפוליטיקה של שנות ה-90 באוקראינה, למעשה, שהנשיאים, גם קרפצ'וק וגם קוצ'מה, מוצאים את עצמם באמצע, כסוג של מתווכים בין כוחות שונים. מצד אחד, יש הלאומנים או הליברלים, זה במערב אוקראינה, מצד שני יש קומוניסטים לשעבר או רוסים במזרח אוקראינה, והנשיאים מתמרנים בין הכוחות האלה. זה גם סגנון אחר של פוליטיקה. וכמובן, הדבר, גם דבר חשוב שהנשיא הראשון, נשיא שהוביל את אוקראינה לעצמאות, הוא גם זה שהסכים לפרוש ולהעביר את ה... שלטון לבן אדם שניצח אותו. עכשיו, יש קשר בין זה לבין הנקודה הקודמת שאמרתי, שהאנשים האלה מצאו את עצמם באמצע. כי ילצין, שב-96 הייתה לו נניח סוגיה, האם הוא צריך להסכים לזה שקומוניסט יחליף אותו, אז בוודאי, אף בן אדם שלחם לפני זה נגד הקומוניסטים, הוא לא הסכים דבר כזה, דבר הכי מפחיד. שקומוניסטים אחרי 5 שנים יחזרו לשלטון. אבל באוקראינה הוא צריך אולי להעביר שלטון לבן אדם אפור ויותר מייצג את העבר הקומוניסטי, אבל עדיין בגדר של האיש שהציבור יכול לקבל אותו. וקוצ'מה כן מוכיח את זה, קוצ'מה לא מנסה להחזיר את הגלגל אחורה, הוא ממשיך את הבנייה של מדינת הלאום האוקראינית. הוא מזרז את הרפורמות הכלכליות. והנקודה האחרונה, במאמר שיכולתם לקרוא, ואתם יכולים לקרוא בהמשך, בכל מקרה, לקראת השיעור הזה, שמתאר את המערכת הפוליטית שנוצרה באוקראינה, בשנות ה-90, אוקראינה מתוארת כמשטר של סמכותנות תחרותית. Competitive authoritarianism. מה זה סמכותנות תחרותית? זו סמכותנות במובן הזה שהמשטר הדמוקרטי עם כל המוסדות שמאפשרים שקיפות בבחירות לא מתקיימים. יש, הבחירות הן לא הוגנות, לשלטון יש יותר מדי מנופים על אליטות ועל איך הבחירות מתקיימות וגם שחיתות ענפה מאוד. על מצד שני, תוצאות של הבחירות לא ידועות מראש. עדיין יש תחרות בתוך אליטות. זה מה שאנחנו ראינו ב-94. ב-2004 קוצ'מה ניסה להפוך את המשטר הזה ליותר סמכותני ופחות תחרותי, על ידי זה שהם ינסו לזייף את תוצאות הבחירות, כדי להבטיח שלטון ליורש, וכפי שאתם עוד תשמעו, זה לא יעבוד. יש לכם שאלות? אז אני חושב, דוקטור ברודנה, סיימנו לי היום, או יש לנו עוד דברים חשובים למה?
אני
בסדר גמור, תודה.